שלום צופים יקרים, שוב אנחנו איתכם בתוכנית אפקט הפרפר, מבט על אקטואליה. והיום איתנו שני אורחים מרתקים שאני בטוח שינעימו את החצי שעה הקרובה עבור כל אחד מכם. נמצא איתנו מר זלמן שובל. שלום מר שובל.
שלום אביו.
זלמן שובל הוא בעל השליטה בבנק ירושלים, פעמיים שגריר ישראל בארצות הברית לשעבר, וארבע פעמים חבר...
ארצות הברית עוד לא לשעבר, שגריר לשעבר.
פעמיים שגריר לשעבר בארצות הברית, שגריר ישראל לשעבר בארצות הברית, וארבע פעמים היית חבר כנסת מטעם רפי, שלימים הפכה...
פעם ראשונה רפי, אחר כך הייתי בין מייסדי הליכוד, הליכוד נוסד על יד שולחן בית קפה תל אביבי, עם אריק שרון, יגאל הורביץ המנוח ואני, וזהו, הכנסת השנייה שהייתי, אני בליכוד.
יפה. אז אנחנו גם נדבר גם על זה, ואיתנו נמצא הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך. ואנחנו רוצים לדבר היום על סדר עולמי חדש. ככה איזשהו...
אני אגיד לך, אני כבר, אתה רואה, מטריף אותך, מפריע לך. אני את המשפט הזה, או את הכינוי הזה, סדר עולמי חדש, לא כל כך אוהב, כי היטלר דיבר על סדר עולמי חדש. וכשהנשיא בוש, האבא, אחרי מלחמת המפרץ, השתמש בזה, התחילו להעיר לו עיתונאים עם זיכרון יותר טוב, אמרו לו, תנסה להשתמש באיזה ביטוי אחר.
אז אולי נשתמש בסדר גלובלי חדש, או בעולם גלובלי, זה בסדר? כי אין לנו כוונה להשתמש, לעורר קונוטציות לא נכונות.
בוודאי, בוודאי שלא, בוודאי שלא.
אז עולם גלובלי חדש, זה גם מתאים לך?
כן, בוודאי.
והשאלה הראשונה, שאני ככה רוצה לזרוק לחלל האוויר, היום אנחנו נמצאים בפתח 2009, איפה יראה העולם בעוד שנתיים? איך יראה העולם בעוד שנתיים?
תראה, אני לא יודע מה יהיה בעוד חודשיים, אבל אני מקווה, בוא נאמר ככה, אני מקווה שהמשבר הכלכלי שאנחנו נמצאים ממש, הייתי אומר, בתוכו ישתפר או ייפטר בכלל, זאת לפחות התקווה. מבחינתנו הקטנה במדינת ישראל והעם היהודי, אני אינני מעריך שאנחנו נגיע לשלום האידילי שאנחנו כולנו היינו רוצים שיהיה. בינינו לבין העולם הערבי, או בכלל שלום אידילי בין העולם החופשי לבין העולם המוסלמי. ככה שהדבר הטוב ביותר והריאלי ביותר, אני חושב שאנחנו יכולים לקוות לו, זה להגיע אולי להסדרים כאלה ואחרים עם שכנינו, אבל שלום כמו שקיים בין הולנד לבלגיה או בין שוודיה לנורווגיה, שגם שם זה לקח זמן, אני חושש שזה לא יהיה בדורי, ואולי גם לא בדור הצעירים יותר. אבל צריך להבין את זה.
גם לא בדורי.
גם בדורך וגם בדורו של הרב.
נו, זה ברור.
כן. אבל תראה, צריך להסתפק בזה אולי. אני זוכר בזמנו, כשחתמנו על הסכם השלום מצרים, ניגש אליי משה דיין, שהייתי מאוד מקורב אליו, ואמר, תראה, אז כולם דיברו על תיירות, ומי יודע מה, הוא אמר, זה יהיה שלום קר. אבל מה, לא תהיה מלחמה, זה בעצם ההישג שאנחנו רוצים. והוא צדק כמובן, כמו שברוב הדברים שהוא אמר, אתה לא ראייה, עם עין אחת הוא ראה הרבה דברים שאנשים לא ראו עם שתיים. אבל בנושא בינינו לבין הפלסטינים, שלום אמיתי, בן גוריון היה מדבר, יש שלום ויש שלום אמת. אני לא רואה את זה, ובאמת, אם נוכל להגיע לדרגה של הסדרים, של אי לוחמה, אני בכלל לא רוצה יותר מדי חם. אנחנו לא חלק מן העולם הזה, המזרח תיכוני. אני חושב שאפילו בימי התנך, אתה מטבקי בזה יותר ממני, הפנים של יהודה, של ממלכת יהודה וגם של ממלכת ישראל, לא הייתה למדבר, אלא להפך, הייתה לצד השני, וגם היום מדינת ישראל אמנם נמצאת בשכנות המדינות האלה, בשכנות המזרח התיכון. אני אמרתי פעם באיזשהו מאמר, כתבתי, אנחנו במזרח התיכון, אבל אנחנו לא מהמזרח התיכון. וללא ספק שהפנים שלנו מועדות מזרח, מערבה, מערבה במובן התרבותי, זה יכול להיות גם המזרח הרחוק, וכלפי העם היהודי. ולכן, אני מסתפק, והלוואי שנגיע לזה, להסדרים בינינו לבין השכנים, שיתנו דרגה של ביטחון, ושל אולי הסדרים כאלה ואחרים, בנושאים אקולוגיים, בנושאים כלכליים. אני לא צריך יותר מזה.
זה מעניין, כי אני דווקא כיוונתי לסדר גלובלי חדש. תכף אנחנו נמשיך את זה, וככה איכשהו גם גלשנו ליחסים בינינו לבין הפלסטינים.
נו, איך אפשר אחרת? זה הרי הפיל והבעיה היהודית.
תכף אנחנו גם נדבר על זה. הרב לייטמן, שנת 2011, עולם גלובלי, המשבר העולמי, הסתיים, אולי לא הסתיים, מי יודע? איך אתה רואה את זה?
אותי אף פעם לא שאלו על איזה...
זה כל כך רחוק, אתה אומר?
קצר או רחוק, מה, כן, תמיד זה... 2011. לי נראה שלפי הקצב שהעולם משתנה, הוא ישתנה בהרבה. כלפי השכנינו, אני ממש מסכים עם מה שובל, ואין לי בזה שום ספק שאם נגיע לאיזשהו הסדר כמו עם מצרים, עם סוריה, לבנון וירדן, זה איכשהו יכנסו בין זה לזה, אז ודאי שזה היה טוב, ונקווה שזה יהיה. זה ממש... אבל העולם עצמו נראה לי שיהיה מאוד שונה. אני חושב שהעולם יצטרך ללמוד מה זה נקרא גלובלי, שזה קשר בין כולם, שאפקט הפרפר, כמו שכתוב אצלך, אז זה אפקט כזה שכל אחד משפיע על אחרים, ואם אני נמצא במקום סגור כמו כדור הארץ, וכולם תלויים זה בזה, באפקט הפרפר, וכולם שונאים זה את זה, אז חייבים באיזושהי צורה להסתדר. ונראה לי שהאנשים יכירו שאיכשהו צריכים לעשות לפחות שלום הקר, כמו אומר משהו, ואז אנחנו נראה עולם שונה. אנשים התחילו לגלות שהאגו שלהם הורס את הכל, מביא אותם לסכנת השמדה, ובאין ברירה. נכון, מאין ברירה, אבל בכל זאת יהיה עולם שונה בזה שהקשרים הם יהיו אחרים בין בני אדם ומדינות, והגלובליזציה יחייב אותנו לבנות מערכות גם בפוליטיקה, גם בכלכלה, מערכות גלובליות. זה פשוט כי אנחנו כבר נמצאים בעולם כזה. ולפחות זה.
אפרופו עולם גלובלי, כבודו הוא בעל השליטה בבנק ירושלים, ואדם מלומד בתחום הבנקאות ובתחום הפיננסי, ובוודאי בתחום הגלובלי, עם הניסיון העתיר שיש לך ביחסים בינלאומיים. איך אתה רואה את המשבר הכלכלי, הפיננסי הזה שפוקד פעם ראשונה, אני חושב, את כל העולם, אפילו שנות ה-20, אני לא יודע אם היה עד כדי כך גלובלי, משנה או לא משנה את העולם שאנחנו מכירים היום?
תראה, ראשית כל, הרבה אמירות שנאמרות היום הן קצת מוגזמות, כמו למשל מות הקפיטליזם או סוף הקפיטליזם. זה עניין של הגדרות, זה גם עניין של סמנטיקה. בכל ההיסטוריה האנושית היו עליות ומורדות בתחום הכלכלי. אנחנו יודעים את הסיפור של יוסף, פרות השמנות והרזות וכן הלאה וכן הלאה. מבחינה כלכלית גרידה, אין למעשה משהו אחר ממה שנקרא כלכלת השוק. מי שמדבר על כלכלה סוציאליסטית, איננו מבין שסוציאליזם זה לא שיטה כלכלית, זאת שיטה פוליטית שמשתמשת גם בגורמים כלכליים, ולפעמים לצערנו מביאה לדברים נוראים, כמו שראינו ברוסיה וכן הלאה. בכל מקרה, הכלכלה במחאות הסוציאליסטית מביאה בסופו של דבר להתרוששות של עמים שלמים, של ארצות שלמות, כשהמחנה המשותף זה העוני, ולא הסגסוג ולא הצמיחה. אבל גם כלכלת השוק או קפיטליזם לא יכולים להתקיים ללא כללים מסוימים. ובהחלט יש למדינה פונקציה בעניין הזה. כפי שיש למדינה פונקציה לחוקק חוקים ולאכוף אותם, גם בתחום הכלכלי. ומה שקרה בארצות הברית בעיקר בשנים האחרונות, זאת הייתה התפרקות מוחלטת, לא רק מכל דין, אלא מכל כלל. הפקרות למעשה. כשאין חוקים, אנחנו הופכים לאנרכיה. גם במובן הפוליטי, גם במובן הכלכלי.
זאת אומרת, כמו שאולי דיבר הרב לייטמן לגבי הטבע האנושי הזה שדוחף אותנו לעשות דברים, האגו האנושי שככה.
הטבע האנושי, זה חיובי, הוא שאדם רוצה להרוויח, להתקדם ולזכות מפרי עמלו. ולכן הכישלון של השיטות הקולקטיביסטיות, כולל הקיבוצים שלנו, בסופו של דבר. אבל יש גבול דק בין זה לבין רדיפת יתר אחרי ההון והכסף וכן הלאה. זה גם שאלה של חינוך, זה שאלה של ערכים ללא ספק, אבל גם שאלה של מסגרות חוקיות וכן הלאה. מזה הייתה בשנים האחרונות, שנים רבות כבר, התעלמות, וזה הגיע למה שהגיע, וכנראה שזה היה בלתי נמנע. אבל אחרי זה יבוא תהליך של תיקון.
מה יתוקן? מה אתה חושב שישתנה?
אני חושב שא', כן תהיה יותר רגולציה.
אז תהיה רגולציה.
יותר רגולציה.
אפרופו גם סוציאליזם, היום אנחנו עדים לתהליך שבו ממשלת ארצות הברית, ממשלת בריטניה וממשלות נוספות מלאימות עוד ועוד ועוד בנקים.
כן, אבל זמנית. זאת אומרת, הן רוכשות או לוקחות מניות ללא זכות הצבעה, ואומרות זה זמני. ברגע שהבנק הזה או המוסד הזה יגיע לרמה מסוימת של הון וכן הלאה, אנחנו עוזבים את העניין. זאת אומרת, הכוונה שלהם לא להישאר.
אבל בכל זאת, להישאר עם איזושהי ביקורת?
ביקורת בהחלט.
שלא הייתה בשנים האחרונות.
תראה, זה שמדינת ישראל, ברוך השם, במצב יותר טוב יחסית, יש לו אבסולוטי.
בינתיים.
אבל בינתיים גם חשוב, כי ההתמוטטויות הגדולות כבר היו בעולם האחר. כולל אפילו במדינות מסודרות כמו באירופה, כמו בגרמניה וכן הלאה. זה בין היתר הודות לכך שבאמת אצלנו הפיקוח יותר טוב, יותר יעיל, יותר מסודר. מערכת הבנקאות, ואני פה מעיד דווקא על בנק ירושלים, גם על בנק ירושלים.
דווקא אני קראתי שבנק ירושלים הוא בנק מאוד אמין ומסודר.
עם שם כזה, איך אפשר אחרת. אבל בכלל מערכת הבנקאות הישראלית, כל הכבוד, ואין חשש. אבל זו אחת הסיבות. הסיבה השנייה זה באמת המדיניות הכלכלית של נתניהו, שללא ספק חיזקה את המשק הישראלי הרבה מעבר למה שהיה לפני 4-5 או 6 שנים. המשבר יגיע אלינו, הוא כבר הגיע, אבל הוא לא יביא לאותן התוצאות, הייתי אומר, מרחיקות הלכת, כפי שהיה בגרמניה, כפי שאנחנו רואים, מתחילים לראות אפילו בסין. כן. עם כל הסגסוג הכלכלי הגדול שלה. אני אולי ברשותך, הרב לייטמן, קצת אסייג את ה... או קצת יהיה מסויג לעומת הדברים שאתה אמרת. אתה ציירת תמונה רצונית, כלומר,
נכון.
היינו רוצים שב-2011 נהיה שם. בינתיים אנחנו רואים לפחות תחילתם של תהליכים שונים. כלומר, אנחנו רואים למשל שכתוצאה מהמשבר או כתגובה למשבר הכלכלי, כולל באמריקה, פתאום אנשים אומרים, לא, פחות גלובליזציה, פחות שיתוף פעולה עם מקסיקו ועם קנדה וכן הלאה, כן. אנחנו רוצים לחזור לפרוטקציוניזם, כלומר, כן. להגנה על התעשייה שלנו, גם אם זה לא כל כך כלכלי, כן, וכן הלאה. ודבר שני, אנחנו רואים עלייה בסנאות בין תרבויות שונות ובין עמים שונים ובין דתות שונות, ולמעשה דווקא בשבועות אלה נפטר מדען המדינה סמואל הנטינגטון בארצות הברית, שהוא אבי התיאוריה או התזה של מלחמת התרבויות, ואנחנו רואים את זה. אנחנו רואים בהחלט, אולי לא בדיוק לפי הגבולות שהוא צייר, אבל אנחנו רואים מלחמת תרבות הולכת ומעמיקה בין המדינות החופשיות יותר, ולא רק אירופה, זה כולל את יפן, זה כולל את הודו, לבין האסלאם הפונדמנטליסטי. כלומר, לראות שהעולם חובר זה אל זה כבר בשנת 2011, הלוואי.
אז איך זה באמת מתיישב? מצד אחד מתאר משהו, אבל...
מסכים איתו ב-100%, אבל הבעיה היא אחרת, שאנחנו נמצאים במשך כל ההיסטוריה באגו המתגבר. שכל הזמן גודל בדור לדור ובמשך חיי האדם, לכן אנחנו לא כמו בחיות, אלא אנחנו מתפתחים, וכל דור הוא באמת שונה מאוד, במיוחד בזמננו, מדור הקודם. ועד כמה שאנחנו באמת בצורה, באינסטינקט הגנתי, כאילו כל אחד רוצה להסתגר היום ולהתרחק מאחרים, אני לא חושב שזה אפשרי. בקבלה זה כן מדובר גם כן על אפשרות אחרת כזאת, אבל אומרים שנסיגה אחורה זה מביאה הפוך, מביאה למשטרי הנאצים שבכל העולם.
זאת אומרת, התבדלות תוביל אותנו למשטרים, כן. כוחניים, למשטרים...
כן. אני לא חולק עליך, אני רק אומר, הלוואי ואתה צודק.
אתה חושב שזה נכון? התבדלות תביא אותנו למקום אפל?
היא יכולה להביא אותנו למקום אפל, בהחלט. אני מקווה שלא.
גם היום, היה... בשנות ה-2000, כן, בעולם הלכאורה כן. נאור...
עד כדי כך האדם לא השתנה לצערי, עד כדי כך. היה רעיון לפני כמה... שבועות עם יהודי שאולי מכירים אותו, לא, רונלד לאודר, שהוא כן. עכשיו נשיא ההסתדרות, לא, איך זה נקרא? ה-World Jewish Congress, הקונגרס היהודי העולמי. והוא אמר, אנחנו עכשיו או בשנת 1938 או בשנת 2008. כלומר, האם אנחנו נחזור חס וחלילה למצב שהיה ערב מלחמת העולם השנייה, או שאנחנו באמת מצב שמסתכלים קדימה. וכמו שאומרים באנגלית, הג'ורי עדיין לא נתנה את פסק דינה, אנחנו עדיין איננו יודעים.
אז אפרופו בצומת הזאת, כן, אפרופו הצומת הזאת, איך אתה רואה אותנו, אני חושב שאף אחד לא רוצה להגיע למצב ש... היה ערב
כן, אבל הטבע שלנו יכול באמת לשחק כאן משחק מאוד לא יפה, גורלי. ובהחלט זה מה שאני בעצם רוצה כל הזמן לשמוע.
אז אומר מה שובר שהוא באמת היה שמח לראות איך העולם מגיע לגלובליזציה.
חוכמת הקבלה משאירה לנו שאני מלבא מומחה, אני לא מומחה במדינות.
יחסים
בינלאומיים. כן, ובכלכלה. אבל מצד חומת הקבלה יש לנו, כמו שגם כן שמעת, שיש שתי דרכים. עכשיו, באיזה דרך העולם ילך, זאת הבחירה החופשית של העולם.
איך מובילים אותו ללכת בדרך הטובה?
רק הסברה, רק חינוך.
חינוך, הסברה למה?
למה זה נקרא, מה זה נקרא גלובליזציה? וגם כן להראות שהקשר... הוא בכל זאת הכרחי, אנחנו לא יכולים לעצור אותו. זאת אומרת, מלחמות, לא חשוב מה שיהיה קדימה. בכל זאת, האגו שלנו שהוא דוחף אותנו, הוא דוחף אותנו לעולם האינטגרלי. בוא נגיד, גלובליזציה, אני לא יודע, כל אחד מפרש את זה בכל מיני...
אז אולי באמת תסביר איך אתה רואה את הגלובליזציה. מה המשמעות באמת האמיתית של גלובליזציה, כפי שאתה מבין?
קשר הדדי בין כל החלקי העולם ואנושות, כמו שאנחנו בעצם קשורים יחד, כמו שחומת הקבלה מסבירה, שבעצם אנחנו מערכת אחת. כמו שבדומם צומח וחי, כל הטבע שלנו זה טבע אחד, וכל החלקים שלה קשורים זה לזה, ובסך הכל זה מערכת סגורה. גם האדם בא, הוא נמצא, הוא לא מחוץ עלי הטבע, והוא צריך להיות באיזון איתה. איתם, עם כל החלקים האלו, הוא חייב להיות באיזון עם הטבע. ואיזון עם הטבע, שאנחנו נהיה בכל זאת בהשתתפות ההדדית הנכונה בינינו. וכל הכוחות העולם, הם לוחצים עלינו כדי לחייב אותנו בזה. כי הטבע כולו, הוא, יש לו חוק אחד בעצם, ההדדיות, האינטגרליות הזאת. ואנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו נצטרך להתכופף.
כמומחה ליחסים בינלאומיים, איך מובילים מערכת הסברה כזאת לעולם?
אתם יכולים להיות בטוחים וסמוכים שאם אתה לא מומחה ליחסים בינלאומיים, אני עוד פחות מומחה לקבלה.
זה מפגש מעניין, זה היופי שבתוכנית שלנו.
יש לי רושם שאתה כן מומחה לטבע האנוש לפחות.
נכון, כי חוכמת הקבלה מדברת על הטבע האנושי, אבל אני חושב שזה יפה לראות, וגם זה חלק מהמפגשים כאן בתוכנית.
יכול להיות ש... הקבלה מאמינה שאפשר לשנות את טבע האדם. יכול להיות, אני ככה מתרשם מהדברים שאני שומע. אני קצת מסופק באיזו מידה אפשר באמת לשנות את טבע האדם.
גם על רקע האירועים הכל כך קשים שאנחנו חווים?
כן, מפני ש... תראה, מה יכול להיות אירוע יותר קשה מאשר השואה? נו, עברו כך וכך שנים, אנחנו כבר רואים תופעות בעולם של אנטישמיות, של אנטישמיות חריפה, וזאת רק דוגמה אחת. אני לא בטוח שטבע האדם באמת השתנה לאורך כל ההיסטוריה באופן יסודי, אבל מה? בשביל זה החברה יוצרת לעצמה ומקימה מסגרות. מסגרות של חוק, מסגרות של התנהגות, בתוך עמים, בין עמים, לפעמים זה פועל יותר טוב, לפעמים זה פועל פחות טוב. הנשיא וודרו ווילסון חשב שהגיע סוף כל המלחמות, בזה שהוא הקים, או רצה להקים, הוא בסוף באופן אישי נכשל בזה, אבל את חבר הלאומים. נו, חבר הלאומים לא מנע לא את מלחמת העולם השנייה, לא את הפלישה האיטלקית לחבש, לא את צ'כסלובקיה, וכן הלאה וכן הלאה. אבל צריך תמיד לקוות. אבל אני הייתי אומר, בדבר אחת אני ודאי מסכים, חינוך גם לא למטרות גלובליות, אלא למטרות לאומיות, חברתיות. חינוך זה דבר שקצת הוזנח בשנים האחרונות אצלנו במדינת ישראל, ויש גם תופעה עולמית, גם אצלנו, גם במקומות אחרים, בגלל המהפכה הטכנולוגית העולמית. שמים היום יותר ויותר דגש בחינוך על הנושאים הטכנולוגיים, מתמטיקה, חשוב מאוד. אבל הערכים המוסריים, ההומניים, ההיסטוריים, הוזנחו. ובסופו של דבר, זה עלול להפוך אנשים למפלצות או לרובוטים. ולכן, אם אנחנו מדברים על חינוך, אני חושב שגם אנחנו פה במדינת ישראל בהחלט ראויים וזקוקים למהפכה חינוכית, לנסות למצוא את המסגרת הנכונה, את הזמן הנכון. כי אחרת אנחנו נהיה באמת אפרשניקים, וזה לא טוב. זה לא טוב.
פה מהפכה חינוכית, איזה ערך, דיברנו על סדר גלובלי חדש, דיברנו על עולם שצריך להשתנות, איזה ערך אתה רואה היסודי המרכזי ביותר? אני חושב שהוא לא רק לאומי, אני חושב שהוא מאחד
רבים. אני חושב שזה בעיה הכי גדולה מה שיש בעולם, שאנחנו, עד כמה שאנחנו דואגים בצורה אישית, פרטית, לילדים, לנכדים, כל אחד ואחד רוצה לראות אותם מאושרים וחיים בעולם הבטוח מצד אחד. מצד שני, אנחנו מזניחים את החינוך, וזו בעיה הכי גדולה. אנחנו לא בונים את האדם. באמת, כמו שאמר זלמן, אפילו אני לא יודע איך זה קורה שאנחנו לא בונים את האדם מהילדים שלנו, שאנחנו לא דואגים שהוא יהיה, אין לי אפילו מילים, שהוא יהיה אדם שיוצא מהבית ספר ויש לו ערכים ויש לו הסתכלות על העולם ולא יודע פיזיקה, מתמטיקה, בוטניקה, גיאולוגיה, ביולוגיה. זה לא, אני עברתי כל הלימודים האלו, זה לא בנה שום דבר בי. אני זוכר שאם לא ההורים שהיו ממש כל הזמן לוחצים ודואגים, וסרטים מיוחדים על המלחינים מיוחדים, על הספרות, על משהו, שום דבר. הבית ספר, אני מדבר על רוסיה שגדלתי שם.
אני לא חשבתי שאתה גדלת בסין.
כן.
איזה מקום ברוסיה אגב?
קודם בויטבסק, זה עיר בירושה לבנה. משם שגל, משם יש...
שגל, ודאי.
כן, יש הרבה משם. כן. גדלתי דווקא באזור יהודי כזה, העתיק, ממש באותה אווירה יהודית כזאת חמה. אבל אחר כך בלנינגרד, ואחר כך באתי לכאן, הייתי שורף עלייה 4 שנים. בגלל זה הייתי גר בווילנה, ואחר כך באתי לכאן. אבל זאת אומרת, בכל מקום שבעולם זה כך מזניחים חינוך.
נכון.
ואנחנו רואים היום, גם לפי כלי תקשורת, לפי הכל, אני חושב שזה בעיה הכי גדולה.
זאת בוודאי בעיה גדולה מאוד בכל העולם, ובוודאי גם אצלנו. אני, שגדלתי בארץ הזאת, אני מוכרח להגיד, ואני לא רוצה להישמע נוסטלגי, אבל אנחנו קיבלנו, הנוער אז קיבל חינוך לא רק בבית, כי לא היינו כל כך הרבה בבית, היינו בהגנה, והיינו פה, והיינו שם, ולא רק בבית הספר, אלא בתנועות הנוער. תנועות הנוער מילאו תפקיד חשוב מאוד בחינוך, אפילו האישי, אפילו האינדיבידואלי, בוודאי החברתי, בוודאי הלאומי, לא משנה, גם תנועות מהימין, גם תנועות מהשמאל, זה הלך לאיבוד. היום תנועות נוער זה בשביל טיולים, זה גם חשוב, אבל טיולים וספורט, זה לא זה. ואני עדיין לא מצאתי את התשובה, יש היום תוכניות, צריך להתחיל עם המורים, כל המקצוע של ההוראה עבר תהליך שלילי.
כן.
אבל אין ספק, אני מסכים איתך, זאת אולי הבעיה בידיעה.
ערך אחד מרכזי, נותרו לנו שתי דקות, ערך אחד מרכזי שהיית רוצה להעביר היום לדור הבא וגם לדור שלנו, אני מניח.
רק דגש על חינוך. כל היתר אנחנו בכוחנו לסדר.
ואיזה ערך היית, איזה ערך יסוד אתה חושב שהכי חשוב להעביר היום?
בחינוך?
כן.
ואהבת רעך כמוך.
זה אין לי יותר מה להגיד. וזה מתאים לכולם, אתה אומר.
קודם כל אהבת ישראל. זה בטוח. זה מה שחסר לדור, רואים את זה.
הרב לייטמן הוצאת לי מהפה את המילה או את המשפט. גם אני רוצה להגיד אהבת ישראל במובן הרחב של המילה. יחד נוכל להתגבר על כל הבעיות, בנפרד לא נוכל. אבל אהבת ישראל, לאהוב את העובדה שאנחנו יהודים. ואני חושב שזה ערך חשוב מאוד. אבל צריך להסביר לילדים למה צריך לאהוב את העובדה שאנחנו יהודים. ואת זה לא מספיק מנחילים לחבר'ה הצעירים.
נו, אני מקווה שאנחנו נתגבר בכל זאת.
כן, צופים יקרים, אנחנו באווירה אופטימית זאת, ויחד עם זה, עם רצון להגיע למקום חדש, טוב יותר, בשנת 2011, ואני חושב שגם בשנת 2009, לא כדאי, לא צריך לחכות עד שנת 2011. אני רוצה להודות לשני האישים המרתקים שהיו לנו כאן, ואני מקווה שאנחנו ניפגש איתם בעוד שיחות נוספות. תודה רבה, מר זמן שובל.
תודה רבה, ותראיין אותנו ב-2011, לי כדי לראות אם צדקנו או טעינו, איפה טעינו.
סיכמנו. אני אשתדל.
שנהיה בריאים.
תודה רבה, הרב לייטמן. תודה לכם צופים יקרים, אנחנו מקווים שתהיו איתנו בעוד תוכניות של אפקט הפרפר, מבט על אקטואליה. אני רוצה ככה לקחת משפט אחרון מדברי מר שובל, רק יחד נוכל להצליח, אנחנו בערוץ הזה מאוד מאמינים בזה. תודה ולהתראות.